קדושה, ובשונה מכל ספר ויקרא שעסק בדיני תרומה וטהרה ודיני קורבנות, פתאום אנחנו מדברים בפרשות בהר ובחוקותיי דיבור במקום שונה. אנחנו מדברים על נושאים אחרים מכל ספר ויקרא, וגם המיקום שבו מדברים הוא מיקום אחר. כלומר, פרשה שלנו פותחת בהר סיני. כל הדיבורים של ספר ויקרא היו באוהל מועד. וישמע ככה ספר ויקרא פותח. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. כל סדר הטהרה שבואר עד עכשיו בספר ויקרא, הוא התחיל מן המשכן, ויקרא מאוהל מועד. ופה בפרשת בהר ובחוקותי התורה פותחת אחרת, יש פה ציווי אחר. הציווי הוא מגיע מהר סיני. באמת חז"ל עמדו על הדברים, כשמובן שם עולה שהמצוות פה הן שונות, זה שליטה ומצוות יובל ומצוות קניית קרקעות. אפשר לומר שהמחנה המשותף כמעט לכל פרשת בהר ובחוקותי נובע ביסוד הארץ, הקרקע והארץ. אפילו את פרשת הקללות שבחוקותי ונושבתם בארץ, כל הנקודה שאנחנו מסתרים בארץ ולא עלינו גולים, כל הנקודה הזאת חז"ל מספרים את הכל בגלל עסק השליטה. בעוון ארבעה דברים אומרים חז"ל, עם ישראל גולים מארצם, עבודה זרה, כאילו רעיון, שירות דמים ו... לכאורה, מה לכאורה אם צריך להוסיף דבר רגיל? מדינת חינם, נכון? ארבעה דברים, לכאורה שבאים להם לחרב בית המקדש, אבל שביתת קרקעות, שימו לב, נכנס לנו עוד אולי גם בנקודה הזאת, נכנס לנו ברובריקה של מדינת חינם, כביכול, שביתת קרקעות. ונושנתם, חז"ל אומרים, שבכל פעם שאתם לא שומרים את השמיטה, אז לא עלינו, אז תרצה הארץ שבתותיה כל ימי ראש שמיים. לא השפעתי שם את הארץ בזמן, אז עכשיו הארץ צובעת את המאה. ואם אפשר לומר בעצם, בכל פרשת בהר, עוד אנחנו נגיד ביסוד הארץ, ולפלא הדבר אנחנו אומרים את זה בהר סיני. ועל זה השאלה המפורסמת שהפכה למשל מאז ומעולם, מה העניין שליטה כדי להעשה? באמת, זה מאוד מוזר להבין מאיפה באה השאלה. מה זאת אומרת מה העניין שליטה להעשה? כל המצוות נאמרו בסיני, כמו שאלה שלה עצמו אומר. כן? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה העניין שליטה להעשה? באמת לא המצוות נאמרו בסיני. אלא שבאמת, כל סדר פרשת ויקרא, הוא נאמר מאוהל מועד. פתאום התורה, את כל מצוות הארץ, הייתי אומר, לא רק מעניין שמיטה אצל עצמי, אלא מעניין כל פרשות בהר וחוקותיי אל הר סיני. כי אם נסתכל על סוף פרשת וחוקותיי, כך חותם הספר, ממש סוף פרשת וחוקותיי, המשפט, הפסוק האחרון אומר כך: אלה המצוות אשר ציווה השם את משה בני ישראל בהר סיני. כלומר, פרשת בהר וחוקותיי ממש פותחות, וידבר השם משה בהר סיני לאמור, ככה מתחילה פרשת בהר, וככה פרשת וחוקותיי חותמת ממש שאלו הדברים האלה נאמרו בהר סיני. דיברנו על כך בעבר, שהרב צבי תמיד היה אומר לומר שפרשיות של לעיתות מחוברות זה סימן לקשר פנימי ביניהן, וגם כאשר הן מנותקות, כמו שהשנה שלנו של פרשה מעוברת, יש קשר פנימי בין פרשת בהר וחוקותיי, וזה הסוד שלהם, הקשר והזיקה אל הארץ. זה סוד פרשת בהר וחוקותיי, וכל זה נאמר מהר סיני. למה זה נאמר מהר סיני? אז כמובן דרכו של רש"י מפורסמת, אומר רש"י שבאמת, שכיוון שלא מצינו פרטי מצווה למצוות השמיטה, בשונה להרבה מצוות שמפורטות בספר דברים, אז על כל המצווה יש אותה בארבעת החומשים הראשונים, וגם בחזרה בספר דברים במשנה פירוט. אבל פה לא מצאינו את זה בשמיטה. אז אולי לא נאמרו הקללות והפרטות מהר סיני? אולי לא. מה השמיטה נאמרו כללותיה ובקלותיה מהר סיני? אז כל המצוות נאמרו כללותיהם ובקלותיהם מהר סיני. ובעצם זה חידוש שנועד לכל המצוות כולה. לפי רש"י, אין באמת ייחודיות במצוות שמיטה, אלא שהיא נבחרה להיות המצווה שתייצג את העובדה שכל הכללים וכל הפרטים נאמרו לישראל מהר סיני. אז אין משהו מיוחד באמת בשמיטה למסקנה. טוב, אבל אני צריך לשאול, למה דווקא שמיטה נבחרה לייצג את זה? למה דווקא שמיטה נבחרה לייצג את זה שכל המצוות הם מהר סיני? נשאיר את הדברים בשאלה ונלך קצת בדרך אחרת. מה זה הר סיני? מה זה שמיטה? אז תבין את עומק השאלה ואולי גם את עומק התשובה. למה זה כל כך צועק? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? בואו שניה ננסה להבין מה קרה. מה זה הר סיני? הר סיני זה רגע, הרגע העליון הזה, שהקדוש ברוך הוא ירד עלינו והביא לנו את התורה. הרגע הזה שאנחנו סופרים וממתינים לו, נמצאים, זה הרגע של קבלת התורה. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? או מה העניין הארציות אצל הר סיני? אולי שאלה עמוקה מאוד. כאילו, כביכול האדם שואל, מה לתורה העליונה, השמיימית, עם כל המצוות התלויות בארץ, עם כל הדברים שנוגעים ממש לחומר? אני יכול להבין כל מיני מצוות רוחניות, אני יכול להבין כל מיני מצוות אידיאליות של חסד ורוח ורוממות ומידות, אבל מה זה? מצווה לארץ? מצווה שפונה לארץ, ומי שמסתכל לו חקירה מפורסמת שפותחת את כל הלכות שמיטה, זה האם המצווה היא על האדם? לא שום דבר, המצווה היא על הארץ. ייתכן ושבתה הארץ שבתה שם. איך לזה יש קשר למעמד הר סיני? התורה העליונה יש לה קשר אל הארציות? ייתכן שזה עומד אולי בעומק השאלה שחז"ל החכימו אותנו אליה. ואני חושב שאנחנו צריכים להסביר קודם כל את הדברים האלה בדרגות שונות. ברשותכם, אני מנסה לתת איזה מספר תשובות, בעזרת השם. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אז הנקודה היסודית ביותר של השמיטה, כמו שאנחנו רואים, אני חשבתי פעם על המילה השמיטה. מה זה בשמות? שמות כל בעל משה ידוע שיושב בפרעהו. שמות, בשמות. לעזור. לשמות זה ממש, תפסיק לאחוז במשהו. זה אפילו לא לזרוק, זה אפילו לא לתת, זה פשוט לשחרר, לשמות. מה העומק של דברי התורה? חז"ל אומרים לנו, מדריכים אותנו, אתה רוצה לקבל תורה, אתה רוצה לקבל את הר סיני, תשחרר. את מה נשחרר? תשחרר את האחיזה שלך בכל הרעבים, בכל הביטחונות הכוזבים, תשחרר, תשמות. מה לשמות? כספים, קרקעות, תשמות. האדם בכל חייו נכנס ממש בעור שלו, בכל כוחותיו, לצבור הון, לאסוף כסף, לאגור עוצמות כלכליות, לאגור, להתקדם מבחינה כלכלית, מבחינה חומרית. באה התורה ואומרת לנו, תשחרר. נפה בו, תשחרר. אם אני אשחרר, מה אני אוכל לך? ערבו ודמי כנשא. מידת הביטחון היא השורש לקבלת התורה. מידת הביטחון, היכולת לשמות, לעזוב, לשחרר את כל האחיזה שלנו. כן, אני אעשה ככה, אבל יהיה לי גם כסף לפה ושם. כל ההתנהלות שלנו. היכולת לשחרר היא מאפשרת לנו להיפגש עם ריבונו של עולם. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא. בראש ובראשונה פותח את ידיך ומשביע לכוחך את עצמו. ריבונו של עולם, אתה גם מפרנס אותנו. מידת הביטחון היא היסודית והשער לעבודת השם. תדע לך. איך הר סיני יחול בך? איך אתה תיפגש עם הר סיני? איך תיפגש עם רוחניות בחיים? תשחרר.
תפסיק לחשוב שאתה מחזיק בהכל. תפסיק.
יש סיפור מפורסם שאני נשמע פעם אחת מישהו הגיע לחנות נעליים. אמר לה למוכר, עושה טובה, תביא לי נעל, מידה 36. אתה איזה בן אדם חשוב, מידה 36, חבל, אני אתן לך מידה 40. חבל, אני אתן לך מידה 40, בוא ניתן לך מידה 40. רבות, תיקח מידה 40. לא, תודה, אני נותן, אני 36. אמר לו, לא, אתה לא מבין, תיתן לי מידה 40, אני אפול, אני אמות מזה. אז הוא אומר, הרב גדרמן אומר, על זה אנחנו מברכים כל בוקר, שעשה לי כל צורכי על הנעליים. מה אתה אומר? ללך מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, זה בדיוק למידה שלך. אתה מחפש עוד המצוות, לא תדע לך איפה אתה נפגש מזה שעשה לי כל צורכי. מה שהקדוש ברוך הוא תפר לך, זה בדיוק למידה שלך, אני מבקש יותר, וואי וואי וואי, תיפול מזה. זה לא זו סביבה. יסוד השם. לבקשת פני השם זה לשחרר, כי אדם משחרר הוא יכול להיפגש עם משהו שמעליו. אם הוא כל הזמן בשליטה בקונטרול, אז אין לו ביטחון בהשם, הוא שם ביטחונו אל רעבים, אז הוא לא יכול להיפגש עם המפתיניים. שמיטה מלמד אותנו לשחרר. מה אדם עושה? האדם אומר, תשמע, אני עובד. יש לנו כמובן בתוך ימות השבוע שמיטה של ימים, שזה השבת. וכמו שרואים בכל הפרשות שמובאת שמיטה, תמיד מופיעה שבת לפני כן. גם הפרשה שלנו שמתחילה את השמיטה, היא אחרי פרשת המועדים, שאיך כל פרשת המועדים התחילה? ששת ימים, אתה אומר, כל פרשת המועדים התחילה, בסוף פרשת האמור, שעכשיו קראנו. סוף פרשת האמור, חצי האחרונה שלנו מוקדש לפרשת המועדים, אם נוציא שנייה את המקלל הזה שבסוף מופיע. כל עיני הפרשת המועדים, ואיפה פרשת המועדים? בשבת. מיד אחרי השבת הפרטית מגיע השבת האומתית, של האומה, שמיטה. ובזה האדם צריך עוד יותר למסד את מה שבתור יום היה לו יותר קל לתרוש והיה יכול לטעון כמו אומות העולם. אומות העולם עוד יש להם שבת, כי הם צריכים יום חופש. אבל מה צריך תכליתו של יום חופש? אולי פה אנחנו כבר עולים לקומה נוספת. עד עכשיו הסברנו ששמיטה היא בעצם יסוד של הביטחון. כשאדם שומט, הוא בעצם מגלה שהביטחון שלו הוא לא נובע ממה שהביטחונות הכוזבים, אלא ביטחון בריבון של עולם. וככה הוא נפגש עם המשימה. כי רק אחרי שאדם משחרר הוא שומט את האחיזה שלו, הוא מבין שתוחזני ימיניך, שהקדוש ברוך הוא אוחז אותנו, שהשם צדקה על יד ימיניך. זה קומה ראשונה. הקומה השנייה היא שעל ידי השמיטה תהיה הר סיני. זאת אומרת, כאשר האדם ישבות מהמלאכה, אז הוא יוכל לעשות בתורה. הנקודה הראשונה הייתה ביטחון. עכשיו אנחנו אומרים תכלית השמיטה. לפני שאני אומר, אני עובר לקומה השנייה, אני ברשותכם, סליחה, אני חוזר שנייה אחורה. כל היסוד הזה של הביטחון כתוב בחין. בוא נקרא את זה לפניכם. היסוד הזה, הבחינה הראשונה של הביטחון, כתובה בספר החינוך, אומר החינוך, ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה, וזה האדם, שיוסיף האדם ביטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהכיר לעולם כל גידולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים כל שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל יום, לא תחזק פה לעולם מידת הפעילות הרבה ולא מירות הביטחון. אומר החינוך שאדם שמורגל להשיב את כל היבול שהוא עבר, מה זה צריך איזה המתחה כל כך גדולה וציפיתית בלי לתת לכם תשע יותר? זה מלמד את האדם מידת הפעילות. זאת הקומה הראשונה. הקומה השנייה שאנחנו רוצים לדעת זה שעל ידי השמיטה כך בעצם ניפגש עם הרצינות. כי האדם ברצף חייו בעמל כפה אין לו פנאי להביט אל המגמה שלך אל הצד הנסתר שבחיים.
ולכן האדם צריך רגע שבו הוא שובט מהמלך, הוא מלך את הכפן, והוא מתבונן לאן הכל הולך, מה המגמה. בתוך הדבר הזה כמובן יש לנו מתנות קטנות, מתנות גדולות יותר. יש לנו בששת ימי המעשה, יש לנו את השבת, שזו נמנה של השבת. ובשבת האדם ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא שיעסקו בהם בתורה. ועל אותו רצף קיימת השמיטה, שבה האדם שומט את כל מעשי ידיו, את כל פעולות הקרקע, ועוסק בתורה. עוסק בתורה. השמיטה היא לא רק פועלת על מידת הביטחון שלך. זה לא רק סורמרה, כלומר, תסיר את הביטחון והרעבים החוזים ותפקיד, פיתח לידיים. תעשה גם משהו, תלמד תורה, תפגש עם מגמת העולם, תפגש עם המסיני, תפגש עם המגמה של העולם, בשביל זה יש שמיטה. כתוב בעץ הדעת טוב, ספר של אמר, הוא מביא למדור של לפניכם. ראה הקדוש ברוך הוא כי ישראל מסתם לארץ זה רק לקדמו, וזה מסדר ובחריש ובקציר וכולי, תורה מה זה יעלה. לכן נתן להם יום אחד בשבוע, יום השבת, שישבטו בו מכל מלאכה, ולא יהיה להם עסק אחר כי אם התורה. אחר כך נתן להם זה ברמה של הימים, אחרי זה אנחנו עוברים לרמה של החודשים. יש שש ויש את בחינת השבע בימים. עכשיו אנחנו עולים לחודשים. אחר כך נתן להם חודש השביעי, הוא תשרי כולו להשם בקדושה ובמצוות ובתשובה. החודש השביעי, אחרי שאתה אומר שישה חודשים מחודש ניסן, מגיע החודש השביעי, שגם הוא כולו חודש להשם. גם הוא כולו מלא בגמציות של כל השנה כולה. זה התמצית, ושם הכל מכוון, זה עבודת התשובה. כל עבודת הרוח של האדם נמצאת מרוכזת בחודש השביעי. עוד נתן להם שנה אחת לכל שבע שנים להשם לעסוק בו בטוב. ולכן נראו הדברים בהדרגה. כי יום השבת הוא יום אחד קצר. יש לישראל בו עבור כל דבר. וחודש שביעי שהוא יותר ארוך. רוב החודש נסתר לך. לא כלום. בסדר? לכן ביום זה הכל. ביום שבת עסוק כל מלאכה. בחודשים, רוב החודש. לא הכל. השנה השביעית, אי אפשר לשבות מכל מלאכה. זה לא שבת ארוכה. רק מלאכת עבודת הארץ כדי שיעסקו בתורה. בעצם יש לנו פה קומה נוספת בשמיטה של השמיטה. שעל ידי השמיטה האדם נפגש עם התורה. אז נשאל השואל הרב, יש לי את זה כבר בשבת, יש לי את זה כבר בחודשים, נו אז מה אחרי זה? ופה נכנס קומה מאוד עמוקה של לימוד תורה מתוך מה? מתוך רצף. יודעים, יש כזה המושג, שנת שבתון נכנס לזה למורים, שנת שבתון. כי הבינו שאם האדם מתמלא ברוח, בשאר רוח, מגמה, במשהו למעלה, אז האדם הוא אחר. אבל זה יכול להיות בטעימה קטנה בשבת, יכול להיות בטעימה קטנה באיזה חופשה, באיזה נקודה מסוימת. אבל כשאדם שנה שלמה לוקח ועוסק בתורה, זה קומת חיים. זה, אני חושב, שאני דאגי הדבר הזה שקיים פה עכשיו המוסד הזה שזכינו לו ברוך השם של הגמלאים בבית המדרש, אני חושב שהוא חידוש אדיר, חידוש אדיר וגדול, שאני חושב שעוד אולי יש בחינה מסוימת שהוא צריך עוד לצמוח, צריך עוד לצמוח, ולא רק בכמות אלא גם באיכות. כלומר, אני חושב שצריך ודאי שהוא לעשות את השינוי מצב הזה של לבוא בשנה שלהם אני אכנס לבית המדרש. לא רק לשמוע איזה שיעור, להיכנס בראשו ובו לבית המדרש. שנה שלמה שאדם צובר, שהוא כולו ספק, קודש, זה רמת חיים אחרת לחלוטין. זה לא דבר שאפשר כאילו נראה לגמת אותו, זה לא, ככל שאדם, אתם יודעים, נראה לי, אני חושב בעיבו של אחד, ובשנה שלמה איפה ראיתי את זה פעם. הוא שאלה לנו, אמר לו, תגיד, תשמע, תורה שברצף היא עולה 10 מונים מאשר תורה שפספסתי. תורה שהיא לימוד פה, לימוד שם, שיעור נפרד, זה מעולה, זה לא מתאים להקטין בערך של מה שיש פה, אני חושב שהוא סיפתח
למשהו בבתר גדול. כשאדם בא וקובע שנה ללימוד תורה, לא רק זה, אלא באמת עבודת הקרקע, עבודת הקרקע היא עבודה יסודית. כמובן שכשאנחנו מדברים על עבודת הקרקע, אנחנו בעצם חוזרים ליסוד העולם כולו, לבדעת הפך התוכל לכל עבודת האדם. עבודת האדם היסודית שנתנה בהתחלה זה לעובדה ושומרה. כל עבודת האדם היה לו את הגן לעובדו ושומרו. כי העבודה של הקרקע, ופה אנחנו מתעלים עוד כמה נוספת, האדם הוא מן האדמה. כשאדם עובד את האדמה, מזה זה עבודת השם שלו. ולכן דווקא בנקודה הזו בחרה התורה שדווקא שם להפריש את שנת השם. דווקא במלאכות הקרקע, במלאכות האדמה, כי הן המלאכות היסודיות האמיתיות. הקרקע היא יסוד של הכל. הקרקע היא היסוד שהכל עליו מושתת. סדמה דארה חד. יסוד הארץ הוא אחד. האדמה היא תשתית הכל. אז ונברכו ברב המשפחות האדמה, זה עיקר העם ישראל מתחיל. לברך את כל משפחות האדמה. להחזיק את היסוד שעליו מושתת הכל. וברגע שהאדם נופל, אם אדם נופל, אז האדמה שהיא היסוד זה הכל. מאיפה נברא האדם? מוצבא כבר מן האדם. עבודת האדמה היא ממש שורש וביטוי לכל היחס שלנו לריבונו של עולם. ממש דרך שם התורה מוכנה להפגיש אותנו את כל היסוד הזה. ולכן דווקא עבודות האדמה נבחרו לנקודה הזאת. האדם זה מן האדמה, וזה היסוד שהוא עושה. זה כאשר האדם שעובד ממלאכתו ומתמלא בקומה של תורה במשך שנה תמימה, אז הוא זוכה לדבר עליון מאוד. ובעצם יוצא שעל ידי השמיטה, ככה אנחנו מגיעים בהר סיני. מסביר הרב צבי יהודה, מדי המסביר שלפי רש"י בעצם, לפי מה שרש"י הסביר לנו, זה רק דוגמה, שמיטה היא דוגמה לכל המצוות כולם, שכמו שבשמיטה, פירותיה ופרטותיה, נאמרו מהר סיני. אז ככה כל המצוות כולם נאמרו פרטותיהם וכללותיהם מהר סיני. אז למה דווקא נבחר מצד השמיטה? כי הקרקע, עבודת הקרקע, בעצם כל סוגיית הארץ היא היסוד שעליו כל המצוות עומדים. כמו ששבת הוא היסוד של כל הזמנים, שפרשת מועדים איפה היא מתחילה משבת, ככה במובן של העולם המטאפיזי, החומרי, היסוד של הכל זה עבודת הקרקע. הוא בעצם עבודת השמיטה. ולכן כל המצוות כולם, אם אני אבחר נציג אחד להראות שכל הכללים והפרטים נאמרו מסקנה, את זה אני אבחר את שמיטה. כי שמיטה היא ביטוי לכל מצוות החומריות. העולם הזה להיות. ככה מסביר הרב צבי יהודה. ולכן כמובן אנחנו יודעים שהקשר בין היהודי אל הארץ שלו, הקשר בין היהודי לארץ שלו, הוא לא קשר טכני בלבד, מה המיקום שלי. זה קשר רוחני עמוק, יסודי. אנחנו נבראנו מן האדמה, לוקחנו מן האדמה, שכנראה אותו גן עדן היה איפשהו פה בארץ ישראל. ומאותו מקום, אם אנחנו שווים לשם, משם אנחנו יכולים לפעול את כל הפעולה האלוקית שלנו. כמו שחז"ל אומרים, כל אדם בארץ ישראל דומה למי שיש לו עליה אלוה. ומי שאין לו דעת בארץ ישראל, דומה כמי שאין לו אלוה. מי שנאחד בקו הארץ, לא עוד מרוויח עוד 10 מצוות הגיעות בארץ, 20 מצוות הגיעות בארץ. לא, זה לא ריבול כמותי, זה מרמת חיים אחרת לחלוטין. זה עולם אחרת, זה רק איזה חיפוי. אצילי לך חיוני. אומרים חז"ל, גם כשאתם נמצאים בחו"ל, תשמרו קצת על הצביון. תשמרו. תתרגלו לעשות את העבודה הזאת שתגיעו לארץ. אל קומה אדירה ועמוקה יותר, מהו יסוד השליטה? בעצם שליטה והיובל. נכנסים פה לקומה של 7 ו-8. עכשיו דיברנו על מה זה פועל על האדם.
הוא יחליק בזיכרון.
מה זה פועל על האדם? האדם על ידי השליטה מתמלא בביטחון. האדם על ידי השליטה יכול להיפגש עם התורה. השליטה יש בה ביטוי עמוק לנקודה מאוד יסודית שממנה צריך להתחיל, במיוחד בתקופה שלנו שאנחנו נמצאים. האדם כשהוא מגיע לארץ, כי תבואו לארץ, מה יקרה לאדם? כשעם ישראל נמצא במדבר, כולם מרגישים מה נקודת האחדות שלהם, מה המקור שלהם. ויהי שם ישראל נגד הארץ, כאיש אחד בלב אחד. כשעם ישראל
היה במדבר ולמד על סיני, כולם חיו את האחדות. שמיטה היא המשך של האחדות הזאת. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כן, יש עניין שמיטה אצל הר סיני. וידבר השם אל בהר סיני לאמור. עוד רגע ניגע בזה. ורק ניתן לזה עוד רמז. מקודם אמרנו שבעוון 4 עבירות נחרב בית המקדש. עבודה זרה, גילוי עוד שפיכות דמים ושנאת חינם, הבית שני. וחז"ל אומרים לנו, בעוון ארבעה דברים עם ישראל גולה מארצו. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ושמיטת קרקעות. זה אהבת חינם. שנאת חינם צריך להיות פה. לא הבנת. לשמוט את הקרקע, מי שלא שומט את הקרקע, זה כמו שנאת חינם. מה קשור? מה קשור לשמוט? עכשיו אנחנו נסביר את זה. וזה בעצם קומה של האחדות. זה הנקודה היסודית שחז"ל אומרים לנו, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ועל זה הזוהר הקדוש אומר, גוי אחד בארץ, עמד יקרון חד, גוי אחד. תקשיב את גוי אחד, למה צריך בארץ? אומר הזוהר הקדוש, מילה לנו נכתיב גוי אחד בארץ, ודאי בארץ הם גוי אחד. עמה יקרון חד, ולא עינון בלחודיו. דעה שהרי, ומי כעמך ישראל גוי אחד סגילי. מספיק לכתוב, ומי כעמך ישראל גוי אחד. יש אחד כזה. למה צריך בארץ? לא. מתי עם ישראל הוא גוי אחד? מתי הוא אותו סגולה? מתי הוא מופיע את הבחינה המיוחדת שלו בכל העמים? מתי הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את הבחינה הסגולית של עם ישראל? בארץ. לא יקרון אחד אלא בארץ, בזיווג הדעי ארץ כגוונה דל אלה. הוא מבין כך, כולה כשיר דה בדה, זיווג אחד הזכאה חולקיון די ישראל. עם ישראל מתחבר לסגולה שלו דווקא בארץ. והמצוות שתלויות בארץ, כולם באות לידי ביטוי בעבודת השמיטה. ככה מסביר הרב, פותח בשבת הארץ, הוא אומר, את אותה פעולה שהשבת פועלת על היחיד, כך פועלת השמיטה על האומה. על האומה בכללה. מה פועלת השמיטה על האומה? בוא שנייה ננתח מה קורה. אדם נכנס לארץ ישראל. מהמדבר? כולם סביב המשכן, איזה יופי, כולם סביב הר סיני, והיכן שם ישראל, כולם כאיש אחד בלב אחד, המגמה משותפת, המרכז ברור, כולם באותות ושבטים ודגלים לבית אבותם, איש על דגלו, איש על מחנהו, כולם מסודרים סביב המשכן. הכל פשוט, כולם ברור מה המגמה, מה המרכז, הכל פשוט. מתי המציאות מתחילה להסתבך? כשכל אחד נכנס לנחלה הפרטית שלו. כל אחד עכשיו בונה בית. אדם בא אל הארץ, הוא מתחיל להיכנס, עובד עבודה חומרית. ואז מה? ואז הוא שוכח מה המגמה. הוא שוכח לאן כל זה הולך. בשביל זה אומרת לנו התורה, שלוש פעמים בשנה יהיה כל זכוריך, תמיד תעבור למרכז, תמיד תזכור את הקודש, תמיד תזכור. אבל האדם כשהוא מתבצר בנחלה הפרטית שלו, זה כזה עוצמתי, זה כזה חזק, שהוא יכול לשכוח לפעמים, שיש פה מגמה לאומה הזאת. מה עושה מצוות שמיטה? האדם בא, לוקח את השדה שלו, ואומר לחבר שלו, כמוני כמוך, זכות האכילה שלי בארץ הזאת היא שווה אליך. האדם יוצא מהמיצר הפרטי ונהיה אדם כללי יותר. הארץ עדיין שלו. הארץ שהוא קנה עדיין שלו, זה לא שמיטת קרקעות. שמיטת קרקעות זה יקרה רק ביובל. באמת שמיטת קרקעות תקרה רק ביובל, אבל מתיים הוא שומט את הקרקע. זאת אומרת שהפירות הם נחלת הכלל. ובעצם הוא מתחיל תהליך, הוא אומר, אני לא באתי לבשר, אני לא באתי לחיות רק את הצד הפרטי שלי בעם. אני באתי לבשר פה בשורה של אומה. ולכן אני שומט את הקרקע. אני עוזב אותה. כי אני מבין שלפני הכל, אנחנו באנו לבשר פה בשורה של אומה. זה למה אדם שומט את הקרקעות. אז זה קומה של בחינה של השבע. זה קדושה שמופיעה בתוך הטבע. זה סדר השמיטה. הסדר הזה ממשיך ומתעלה בשיא שלו ליובל. כי מה קורה ביובל? האדם הגרון, קנה נדלן, תחשבו, תנו לעצמכם איזה, האדם צובר, יש לו נדלנים, יש לו זה, הוא זר, עבד כל החיים שלו עבור משהו. פתאום מגיע היובל, והארץ לא תמחה לצמיתות, כי לי הארץ. גרים ותושבים אתם מימדי. מגיע היובל, ומה הוא אומר לך? יובל אומר, תקשיב, תעזוב את הקרקע, לך כל אחד לנחלה שלו. כל אחד הולך לנחלה שלו. מה זה הנחלה שלו? זה שיש לאדם נחלה, מה זה אומר? זה שיש לאדם נחלה, זה אומר שיש לו נקודה פנימית שהיא שייכת אליו והיא נחלתו ואף אחד לא יכול לגעת בה. כלומר, בעצם מה קורה פה? בשנת השבע למדנו שאנחנו לא אנשים פרטיים, אנחנו יוצאים מפקירים את השדה להכל. היינו יכולים לחשוב שבגלל שהפקרנו את השדה, אז אנחנו לא מחוברים לעצמנו, אז אנחנו נהיים מופקרים להכל. אז הכל הפקר. אתם יודעים איך קוראים בפנימיות ליובל? הזוהר הקדוש קורא לו אלמה דחיירו. כי כתוב, נכון, הארץ, כתוב לעולם, ועבדו לעולם. הוא חזל, לעולם? לא, לעולמו של יובל. עולמו של יובל, זה עולם. יובל הוא נקשב עולם. ובזוהר כתוב, מה זה, איזה עולם? עולם החירות. מה זה חירות? חורים, בן חורים, זה אדם שיש לו נכסים, הוא שולט בהם, הוא לא משועבד וכפוף לכל מיני הלכות שמאורות להפקיע מן התקק, לכאורה זה הפך מהחירות. אז איך ביובל בא לידי ביטוי החירות? היובל מלמד אותנו יסוד אדיר. אתם יודעים שיש סיפור מפורסם על אחיו. אחיו מלך ישראל, שהוא התאווה לכרם נבות. רצה את כרם נבות. ונבות הישראלי מסופר עליו, אתם יודעים מה נבות הישראלי היה? אני ראיתי בשוק, ראיתי את זה בבית יוסף, הבית יוסף, שמעתי את זה מהרב צביקי וראיתי את זה אחרי זה בבית יוסף. הבית יוסף מסביר, מביא בשם שיבולי הלקט, שנבות הישראלי הוא היה זמר. הוא היה נותן, מכבד את השם בקולו. כבד את השם מגרונך. לא רק היה לו גורן ויקב וקרם, הוא היה מעולה הרגלים והוא היה מנעים בקולו. כלומר, נבות היה שייך למדרגה הזאת, שבה הוא מבין איך כל הנחלה הפרטית היא שייכת אל ה... יש לה ערך כללי. היא שייכת אל המקדש. מגיע אחיו ואומר לו, בוא, מה אתה רוצה? אני נותן לך הכל. כל מה שאתה רוצה אני אתן לך. אבל בא אליו בטוב. הכל, רק תן לי את הנחלה שלך. את נחלת. מה הוא אומר לו? חלילה לי מתת נחלת אבותיי לך. את הנחלה של האבות. אני יכול לתת משהו ש... זה העוד שלי בתורה. הנחלה שלי זה לא צבירת הון. זה לא איזשהו הון. זה לא עכשיו איזה נכס. אוי ואבוי, אל תעליב אותו, תקרא לו נכס. זה נכס? זה לא נכס, כי נכס בסוף מוכרים בכסף. אם מוציאים לך פי 10 יותר מה שהנכס שווה, ברור שאתה תמכור. מי לא מוכר דבר? זה לא נכס. זה אולי נכס, אבל זה נכס פנימי. זה שייכות, זה נחלה. תשובו איש אל אחוזתו, אל האחוזה הפנימית שלי. אני שב אל עצמי. תמיד המושג תשובה, הוא מתחיל קודם כל מזה שאדם שב אל עצמו. שב למהותו. אתם יודעים, תשובו גימטריה. תשובו גימטריה תשח. מתי עם ישראל חוזר לעצמיותו? מתי שהוא חוזר לארצו? מתי הוא מופיע את גוי אחד הזה? כשהוא בארץ. לרצות את נחלת אבותינו זה לא איזה תאוות בצע של מתנחלים שרוצים את עזה ויהודה ושומרון. זה לרצות להופיע את עצמנו, את האמת הפנימית שלנו, שצועקת. איך יכול להיות ארץ ישראל בלי הנחלה שלנו? איך יכול להיות? זה לא חירות. זה לא חירות שלמה. עד שאנחנו לא נקבל את נחלת אבותינו. זה לא הון, זה לא נכסים. זה לא שייך לשום הסכם. זה לא שייך לשום דבר אחר. זה שייך לנחלה. נחלת אבותינו. זה שייך לכל הופעותינו בתורה. תקשיב, ברוך הוא ירד בהר סיני? מה עניין שמיטה אצל הר סיני? תהיה שייך לקרקע שלך. זה שאתה שייך לקרקע שלך, זה הדבר הכי מוסרי. הכי אמיתי. הכי צודק. לא מבטרים על פיסת נחלה. בלי נחלה, אין לנו את האות שלנו בתורה. ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יש 60 ריבו אותיות, ויש גם נחלות. איש בנחלתו, ואף אחד לא נותן את הנחלה שלו. כי הנחלה, בלי להופיע בארץ, אז חסרה בהופעה של כנסת ישראל בעולם. אנחנו לא מבטרים על זה. ולא מבטרים על זה בשום מחיר. לא על עזה, לא על חברון, לא על שכם, לא על פיפס מארץ ישראל. כל נחלת אבותינו תהיה לנו, ועד שלא נופיע אותה בצורה שלמה. לא נזכה להאיר את האור של כנסת ישראל בצורה שלמה. אי אפשר. אז אנחנו מברכים את עצמנו, בעזרת השם, שמתוך פרשות בארבע חוקותיי, שאנחנו מבינים את כל הסיפור של עם ישראל בארץ ישראל, עד כמה שזה לא סיפור פרטי, אם לא נאחז בארץ, אם לא נתייחס אליה כארץ אלוקית, אם לא נחיה את שבת להשם, את כל המגמה של השמיטה, אז לא נופיע את אורנו כעם ישראל. אז אנחנו בעזרת השם רוצים לאחז בארץ ישראל השלמה, בלי לוותר על שום נחלה. מתוך כך, להופיע את האור הגדול של עם ישראל בארצו, ברוכים תהיו.